דוב בין הכתבים. מאת שירה מייקין. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. דוב חנין מאחר, ובדיוק חזר ממאבק בראשות הרגולציה החדשה בכנסת, אותה כנסת שעזב לפני כמעט 3 שנים. זה בגלל התחבורה הציבורית בישראל, מתנצל אחד מאנשי הציבור היחידים בימינו שמשתמש בכרטיס רב-קו. הרכבת מירושלים נפלאה, אבל מרגע שנכנסים לתל אביב הוא אומר זה כבר סיפור אחר. אנחנו נפגשים ברגע דרמטי. שבוע אחרי שנשיא המדינה מינה את חבר הכנסת הוותיק לשעבר מטעם חדש לתפקיד מנהל פורום האקלים הישראלי, ימים ספורים לפני פתיחת ועידת האום בגלזגו, ובאותו יום שבו יצא דוח מבקר המדינה החריף על ההיערכות הלקויה של הרשויות בישראל למשבר האקלים, שאפשר לסכם במילה אחת, נדפקנו. הבחירה של הנשיא הרצוג בחנין, כמבוגר האחראי שינווט את הפורום, היא מתבקשת. מעטים מזוהים עם המאבק הסביבתי יותר מחנין, שכבר יותר משני עשורים מוביל מאבקים רבים בתחום. הוא הקדיש את הפוסט-דוקטורט שלו למשבר האקלים באוניברסיטת אוקספורד בתחילת שנות ה-2000, הרבה לפני הקונצנזוס הנוכחי, שם חקר ארגון של מחישי משבר האקלים במימון ענקיות הנפט, שימש כיושב ראש ארגון הגג של ארגוני הסביבה, ניהל את התוכנית לצדק סביבתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ופרסם מאמרים וספרים בנושא בהם על כלכלה, חברה וסביבה, ביחד עם פרופסור אריה ארנון. במהלך שנותיו הארוכות בכנסת קידם אין ספור סוגיות סביבתיות, הקים את השדולה הסביבתית חברתית, והעביר חוקים חשובים כמו חוק אוויר נקי, חוק השקיפות הסביבתית, חוק ההגנה על חופי מפרץ אילת, חוק מחזור פסולת אלקטרונית ועוד ועוד. בשנה האחרונה הוא מוביל את יוזמת שינוי כיוון להתמודדות עם המשבר שגובשה באוניברסיטת תל אביב שבה חזר ללמד. אבל האהבה והעניין בטבע התחילו אצלו הרבה קודם לכן, כשהיה נער בתל אביב של סוף שנות ה-70. במידה מסוימת ההתפתחות של המאבק הסביבתי של חנין מספרת את סיפורה של התנועה הסביבתית כולה. הייתי נער תל אביבי שנורא אוהב לטייל, הוא מספר. זה היה קצת מההורים, אבל לא ממש. אני לא יודע מאיפה זה הגיע. הייתי מארגן טיולים לחברים בתיכון. אהבתי מאוד טבע, והייתי בענייני כל מיני חידונים של ידיעת הארץ. היינו עושים טיולים במדבר, לא טיולים של מסלולים טריוויאליים. בהתחלה טיולים של יום אחד, אחר כך יומיים. במקביל הוא גם החל את דרכו בשמאל הישראלי והצטרף לכל מיני חוגים וקבוצות חשיבה של השמאל הצעיר והרדיקלי של שנות ה-70, כמו חוג הנוער השמאלי הפתוח, לימים נוער מרץ. אבל שני הדברים הללו התקיימו בחיים שלי בהפרדה מוחלטת. היה העולם הסביבתי הירוק, שבעיקר היה כיפי והיה עולם פוליטי חברתי. כל אחד מהמסלולים הללו היה משמעותי לחיי, אבל הם היו נפרדים. התפיסה הסביבתית שהייתה מקובלת אז בישראל ובעולם, ולתוכה גדל חנין, התמקדה בהגנה ובשמירה על הטבע, אבל לא היה לה שום דבר להגיד על העולם שמחוץ לשמורת הטבע, הוא אומר. החברה להגנת הטבע אמרה לי, כך מקל, כך תרמיל, ובוא איתנו. אגב, לא לגליל, זה היה למדבר. הלכתי איתם ונטיתי את האוהל מעל המכתש הענק, שמיים זרועי כוכבים, אבל על החיים שלי בתל אביב, לסביבתיות הזו לא היה שום דבר להגיד. החיבור בין המאבק הפוליטי החברתי והסביבתי התרחש רק בהמשך, כשלתנועה הסביבתית חלחלה ההבנה שאיומים סביבתיים פוגעים גם בבני אדם, לא רק בטבע, ולאחר מכן ההבנה שצמחה מהתנועות לזכויות שחורים בארצות הברית, שלמי שנפגעים מבעיות סביבתיות יש דמות חברתית. עם השנים הבנתי שחשיבה סביבתית אינה יכולה להתמצות בניהול זיהומים ובמניעתם, אלא היא חייבת לעסוק גם בניהול ובחלוקת המשאבים. האוויר, המים, האדמה, אוצרות הטבע, הוא אומר. בפרפרזה הפוכה על ג'ורג' אורוול, תמיד יש כאלה שנפגעים יותר. מזיהום אוויר בישראל למשל כולנו נפגעים. אבל מי שחי במפרץ חיפה נפגע יותר. וזה לא בגלל שאנשים חולים עוברים לגור בחיפה, אלא שמי שגר בחיפה נהיה חולה בגלל הזיהום. השאלה הבאה שהייתה חייבת להישאל היא מי הם הפוגעים, או במילים אחרות, מי המרוויחים. זו ההבנה שבעיות סביבתיות לא נגרמות בגלל טעויות או אוסף אקראי של בעיות, אלא בגלל אינטרסים, והכל חלק ממשהו סיסטמטי מערכתי גדול שקורה, הוא אומר. המשבר הסביבתי הוא חברתי, זה לא משבר של הטבע, אלא של האדם עם הטבע. זה לא משבר שכרוך בעצם קיומו של האדם, אלא בגלל שאנחנו חלק מחברה ומתרבות מסוימות שמקדשות את הרווח הכספי. התנועה הסביבתית בארץ התחילה בצל הנוף אכל תקטוף, קמפיין יפהפה ומצליח, אבל זה קונצנזוס. אין אנשים שיש להם אינטרס לקטוף פרחי בר, חוץ מנבלים מסרטים מצוירים. אבל איך היא תריב עם חברות הגז והנפט, ותגלי שזה משהו אחר. ואיך משבר האקלים מתחבר לתפיסה הזאת? המופע המרכזי של המשבר הסביבתי הוא משבר האקלים, וגם כאן יש דמות חברתית לנפגעים ודמות חברתית לפוגעים. הארגון הבריטי אוקספאם הראה שהמחצית הענייה של אזרחי העולם, כ3 מיליארד איש וחצי, אחראית לכ10% בלבד מפליטות המזהמים הקשורות לצריכה, בעוד 10% העשירים ביותר בעולם אחראים לשיעור של כ50%. הרי לא כולם ימותו מחום, גם במאה ה-21 יהיו אנשים שמאחורי חומות גבוהות ועם הרבה כסף וכוח יוכלו להמשיך לחיות. אבל יהיו מאות מיליונים של בני אדם באסיה ובאפריקה, שהחקלאות תתמוטט, הכלכלה תתפורר, והם יצבעו על החומות כי גם הם רוצים לחיות. מחישי אקלים זה עדיין עניין? אם נתעלה באילנות גבוהים, יאיר נתניהו בדיוק צייץ שלא ייתכן שההתחממות הגלובלית נגרמת כתוצאה מפעילות אנושית, כי, ציטוט, העולם עובר שלבים של התקררות והתחממות באופן טבעי כבר מיליארדי שנים. סוף ציטוט. אין יותר ויכוח אמיתי בזירה המדעית, זה קונצנזוס מוחלט. ברמה של אנשים רציניים אין מחישי אקלים, אבל עכשיו הוויכוח עבר לזירה הרבה יותר קשה. 100 חברות אחראיות ל-71% מפליטות גזי החממה העולמיות. זו קבוצה קטנה וחזקה של תאגידים שמרוויחים מזה. הם לא רוצים להפסיק להרוויח. ב-2016 נעם מנכ"ל ענקית הנפט אקסון מובייל, דרן וודס, מול בעלי המניות. הוא לא הכחיש את המשבר ולא את האחריות של תעשיית הנפט לו, אבל הוא אמר שהוא מתחייב שעד 2025 אקסון תגדיל ברבע את תפוקת הנפט והגז. מה היה המסר שלו? משבר האקלים כבר too big to deal with. אפילו אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה. מדען האקלים מייקל מן טוען שזו טקטיקה מודעת של ענקיות האנרגיה. מאחר שהן כבר לא יכולות להכיש שהמשבר קיים, הן הולכות על מין ממילא, כל עבוד הזה אין טעם להילחם, ובואו נעשה עוד כסף על הדרך. העמדה הזאת מרתיחה אותי. אלה אותם אנשים שקודם אמרו שאין בעיה, אחר כך אמרו לנו שהם לא אחראים לבעיה, ועכשיו הם אומרים שכבר מאוחר מדי להתמודד איתה. אבל אם הסיכוי שנצליח כה קטן, לפי IPCC, הפאנל הבין ממשלתי לשינוי האקלים, אם האנושות לא תצמצם את פליטת הפחמן בצורה דרמטית ב8 השנים הקרובות, יהיה כאן אסון שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין. אבל בינתיים אף מדינה לא מצליחה אפילו להתקרב ליעדי הפליטות שהן התחייבו עליהן בהסכם פריז. סין ורוסיה, מהמדינות המזהמות בעולם, הבריזו לגלאזגו, והמדינות העשירות לא מעבירות את הכספים שהבטיחו למדינות העניות. אז מה הטעם? ברמה העקרונית הערכית אני לא בטוח שהאנושות תצליח להפחית את הפליטות, זו האמת. אבל שווה לתת את הפייט, לא? זה פייט על החיים שלנו. בן אדם תובע, תגידי לו להפסיק לשחות? ברני סנדרס אמר שצריכים להסתכל על המשבר כמו על היטלר. זו מלחמה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד בה. זה אומר לגייס את כל המשאבים כדי להתמודד, כפי שעשו האמריקאים במלחמת העולם השנייה. ואותה קהילה מדעית שאומרת שיש בעיה ושאנחנו אחראים, אומרת לנו גם בדיוק מה צריך לעשות. הפחתת פליטות גזי חממה בכ50% בעשור הקרוב, שזה גדול ומשמעותי אבל ניתן לביצוע. והראיה, אירופה במסגרת הגרין דיל האירופי כבר מתחייבת להפחתת פליטות של 50% עד 2030, וגם ארצות הברית מתחייבת להפחית. גם ראש הממשלה נפתלי בנט התחייב לאפס פליטות עד 2050. זה אחרת. ההתחייבות הישראלית לעשור הקרוב היא הפחתה של 27% בלבד. 2050 זה סיפור ארוך טווח. אני מברך על ההכרזה של בנט, אבל הדבר הכי חשוב זה מה קורה בעשור הקרוב. זה עדיין מדכא. אין שום קרן אור באופק? התמודדות עם משבר האקלים יכולה לעשות טוב לחברה. זו הזדמנות. אנחנו חיים בחברה שיש בה הרבה בעיות, אי שוויון, מרוץ עכברים, שגם מי שמנצח בו נשאר בסופו של דבר רק עכבר, כמו שאמרה השחקנית לילי תומלין. כיום ההגדרה לאיכות חיים נמדדת בתמ"ג לנפש, כלומר כמה מוצרים אנחנו מייצרים. אבל השאלות שצריכות להישאל הן אחרות לגמרי. מה המוצרים האלו עושים לנו בחיינו? איך נראית העבודה שתופסת חלק אדיר מהחיים שלנו? האם היא ממקום של יצירתיות והתפתחות הדמיון, או שזה החלק השרוף של היממה שאני רק מחכה שהוא ייגמר והחיים האמיתיים יתחילו? פוליטיקה של קיימות היא לא של ויתור וצמצום, לא חוזרים למערות, זו קדמה אחרת, זו הזדמנות מאוד משמעותית. בסופו של דבר, כשמדברים על סביבה, אנחנו מדברים על עצמנו, על אילו חיים ראוי לחיות ואיך צריכים להיראות את החיים שלנו. הרעיון של הקיימות בגדול זה שאנחנו נייצר את מה שהחברה שלנו מאפשרת לייצר ונחלק בינינו בצורה הוגנת את מה שאנחנו מייצרים. אנחנו צריכים לשים דגש על דברים שבני אדם צריכים בחיים, אבל יש המון דברים שאנחנו לא זקוקים להם. אנחנו מוצפים בדברים שמיוצרים בעיקר כי הם מייצרים רווחים. מהצד הימני של המפה הפוליטית העולמית אולי כבר הפסיקו להכיש את משבר האקלים, אבל ממשיכים להגן על השיטה הכלכלית הקפיטליסטית בכל מחיר. הם טוענים שאפשר למצוא פתרון למשבר מתוך השיטה הקיימת, למשל, בהמצאת פתרונות טכנולוגיים כמו מכשירים לסילוק פחמן דו-חמצני מהאוויר. אני לא נגד פתרונות טכנולוגיים בתנאי שימצאו אותם. אני בעד טכנולוגיה. משאבות חום זה אחלה. חלק מהבעיה עם לכידת פחמן היא שיש רעיונות מפחידים. לזרוע חלקיקי מתכת באטמוספירה זה דבר מסוכן. אנשים לא תמיד יודעים להעריך איך מה שהם עושים משפיע על מערכות אקולוגיות מורכבות, כמו הסיפור של ימת ערל בברית המועצות. פרויקט ענק להעברת מים שנגמר בקטסטרופה סביבתית. אבל בסופו של דבר, אנחנו חייבים להתמודד עם האבסורדים של המנגנונים החברתיים. כל האתוס של להשתמש וזרוק, בזבוז של מזון ושל אנרגיה. ולמה? בשביל לייצר עוד רווח למישהו? זה לא נכון. האם החברה האנושית שאנחנו חיים בה היא הדבר הכי טוב שבני האדם יכולים להמציא? יש קונפליקט בין מי שטוענים שצריך להתמקד עכשיו במאבק הפוליטי במדינות ובחברות מזהמות, ובין מי שמעדיפים לגלגל את האחריות עלינו, האזרחים. יאיר לפיד בדיוק הסביר שזה לא דיון על אקלים, זה דיון על אחריות אישית, על ההחלטות שכל אחד מאיתנו עושה, מה האוטו הבא שנקנה, מה אנחנו משאירים אחרינו בפארק, האם אנחנו מוכנים להקדיש עוד שתי דקות להפרדת זבל וכו'. אני בעד שכל בן אדם יעשה דברים טובים בחייו, אבל טועה מי שמגלגל את כל העניין לשאלות של אחריות אישית. אני מאוד מעריך אנשים שבוחרים בחירה טבעונית, או מצמצמים את הצריכה האישית. אני בעד כל הדברים הללו כמעשה אישי. כל בן אדם, ככל שהוא יכול לעשות יותר, זה מבורך. אבל השינויים הגדולים דורשים התמודדות מול המערכות, החלטות ממשלתיות, ואין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לייצר מאבקים גדולים. אנחנו מדברים על שאלות מערכתיות, מבניות, שמעצבות התנהגות אישית. כשאין לי תחבורה ציבורית, אז אין לי ברירה, אלא לנסוע ברכב הפרטי. אגרת הגודש, למשל, היא בעייתית, כי היא לא מעודדת שינוי התנהגות, רק הטלת עוד מס. הפתרון צריך להיות ייצור אלטרנטיבות. התודעה הישראלית היא תודעה הישרדותית. אנחנו במצב חירום תמידי ויש לנו כל כך הרבה בעיות על הצלחת. משבר האקלים הוא האסון של מחר, מי בכלל פנויה לחשוב על זה? אם מישהו חושב שהבעיה היא לא כאן ועכשיו, אז היא לגמרי כאן ועכשיו. היא קורית אצלנו, רלוונטית לחיים שלנו, זה כבר מזמן לא דובי הקוטב. גם מי שלא אכפת לו, כדאי שיהיה לו אכפת מהחיים שלו ושל ילדיו. כשחזרתי מאוקספורד, הייתי נותן הרצאות על המשבר. אמרו לי, בסדר, זו בעיה של הילדים שלנו. היום אנשים מבינים שזה לא רק הילדים. הקיץ האחרון הפיל את האסימון להרבה אנשים. נדמה שבזמן שבכל העולם המערבי מתעוררים, הצעירים באירופה ובארצות הברית לקחו את המושכות והפוליטיקאים הבינו את המסר, בישראל השיח הסביבתי עדיין אפסי וחסר משמעות. תקשורת המיינסטרים בקושי עוסקת בזה, והמשבר שישפיע על כל תחום בחיים שלנו, מכלכלה, דרך בריאות ועד ביטחון, עדיין דחוק בנישה סביבתית. איך אפשר לדרבן אנשים להתחיל לפעול? אנשים יצטרפו לפעולה לשינוי לאו דווקא כשהמצב יהיה גרוע, אלא כשהם יחשבו שהפעולה שלהם יכולה לשנות. נראה לי שהבעיה שלנו עם המשבר היא בעיית הייאוש. התחושה הכללית שזה גדול מדי, זו תחושה שצריך להתמודד איתה, כי ייאוש זה הגשר שמוביל אנשים לכניעה. מעבר לזה, יש לנו גם את הנושאים ששולטים בפוליטיקה הישראלית שמאורגנת על ציר אחד. במשך הרבה שנים זה היה שטחים או שלום, לאחרונה זה נהיה ביבי או לא ביבי. בציר הזה לכל אחד ברור איפה הוא נמצא ומה הוא רוצה. מחוץ לציר הזה שום דבר לא נתפס כפוליטי ולכן לא כל כך מעניין את הפוליטיקאים. זו בעיה. כי אם את רוצה לארגן דיון על קיימות, אף אחד לא יבוא. מצד שני זה מאפשר ליצור בישראל שותפויות פוליטיות שבארצות הברית קשה ליצור כמותן. ואנחנו צריכים שותפויות רחבות. למשל, במאבק נגד מכרי הפוספטים בשדה בריר שבנגב, הייתי בהפגנה שהשתתפו בה גם הציבור החילוני, מערד בראשות ראש העיר, גם הציבור החרדי של חסידי גור בערד, בראשות סגן שר הבריאות ליצמן, וגם בדואים, תושבי האזור. אז הנה דוגמה של מאבק סביבתי. הפגנה מאוד משמעותית בערד, שהיו בה שלושה ציבורים שבדברים אחרים לא מתחברים. אבל האם יש בכלל טעם להשקיע כאן משאבים במאבק בפליטות גזי חממה? אנחנו מדינה קטנה והתרומה שלנו לכמות הפליטות הגלובלית זניחה. זה נכון שישראל היא כלכלה קטנה ואנחנו לא סין או ארצות הברית ולא יצרני גז החממה הגדולים. מבחינתי, השאלה צריכה להיות מה יכול להיות החלק שלנו בפתרון. ישראל היא מדינה חדשנית, צפופה, יש המון אתגרים שמחייבים אותנו גם בלי קשר למשבר האקלים. אם נהיה חלק מהפתרון, נוכל להרוויח. אם נייצר פתרונות של חדשנות חברתית וטכנולוגית, נוכל להרוויח מעבר למשבר האקלים. מה שאני מציע לחברה הישראלית זה לא להיגרר אחרי כולם בחוסר חשק. אנחנו צריכים להיות קדימה. להיות קדימה זה נכון מהמון המון בחינות. כלומר, קודם כל לא מדברים על 2050. הפתרונות צריכים להיות עכשיו, כשאני נאבק על תחבורה ציבורית שתקל על החיים של אזרחי ישראל שמשועבדים לרכב הפרטי, אני נאבק במשבר האקלים. כשאני רוצה אנרגיה ירוקה זולה ושימושית, כי זה אבסורד שרק 6.1% מהאנרגיה בישראל מגיעה מהשמש, אני נאבק במשבר האקלים. וצריך חקלאות חכמה שתאפשר ביטחון תזונתי לכולם, ושינוי מערכת המס. למה אנחנו ממסים על פעילות מועילה כמו עבודה, אבל לא ממסים פעילות מזיקה כמו זיהום? הפסקת קריטת עצים באזורים אורבניים? כל כך כואב לי שתל אביב הסביבתית כביכול קורטת אלפי עצים בשנה. כל אלה דברים שישפרו את החיים שלנו כאן ועכשיו. הדבר הזה גם מתחבר להמון מאבקים של אנשים בארץ נגד מפגעים סביבתיים. מאבק מפרץ חיפה שקרוב לנקודת ההכרעה הוא גם נגד משבר האקלים. כי אלו אותן תעשיות פטרוכימיות ובתי זיקוק נפט. המאבק של תושבי אילת ואשקלון נגד צינור קצאה שיהפוך את מפרץ אילת לצינור נפט ואת אשקלון לנמל נפט, זה מאבק גם נגד משבר האקלים. המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק ישראל, יש לנו אזור יפה, טבעי. הטבע הוא המנגנון הכי יעיל לספיחת גזי חממה, אבל אנחנו הורסים אותו. ומשבר האקלים גם דורש היערכות רצינית, עוד דבר שישראל מסתרכת בו מאחור. אנחנו בהחלט לא ערוכים לגלי חום קיצוניים, לפגיעה בחקלאות הישראלית בגלל יובש קשה, למצבים של שיטפונות קשים. בשנתיים האחרונות נהרגו בני אדם משיטפונות בנהריה ובתל אביב. כדי להתמודד עם שיטפונות צריך להשאיר הרבה יותר שטחים כדי שהמים יחלחלו לאדמה. אבל כל התכנון אצלנו הוא ברוח של נלבישך סלמת בטון ומלט. אנחנו בונים בתל אביב מנהרות של רכבת תחתית, בזמן שהשנה גם בניו יורק וגם בסין מנהרות כאלו הוצפו במים. ואנחנו גם לא לבד פה. לפי מחקרים, המזרח התיכון מתחמם במהירות ועצימות גבוהות מהממוצע הגלובלי. כולנו נסבול מגלי חום של יותר מ-56 מעלות במשך שבועות, מהצפות, משיטפונות, מגידול חד בשריפות, מבצורות כמו זו שמשתוללת בירדן, מסכנה של התמוטטות המדינות שסביבנו. בהקשר הזה אסור לנו להמשיך לחשוב על ישראל כווילה בג'ונגל. הגבולות הרי דמיוניים וצריך שיתופי פעולה אנרגטיים עם השכנות. אנחנו נותנים מים לירדן שזה נהדר. אפשר ליצור מצב שהירדנים שיש להם שטחים עצומים ייצרו לנו אנרגיה סולארית. ואיך הכיבוש מתחבר לכל הסיפור? הנה לך במטאפורה. נגיד בן אדם שטובע מוצא סירה בים ומטפס עליה כדי להציל את עצמו. לגיטימי. הבעיה שעל הסירה כבר גר מישהו. הוויכוח הגדול הוא בין אנשים שאומרים בואו נתחלק בסירה ובין כאלה שאומרים נזרוק את השני לים. אבל בזמן שאנחנו רבים מתהווה מולנו גל ענק שעומד לשטוף אותנו עם הסירה שאנחנו נלחמים עליה. זו מלחמת עולם על סיפון הטיטניק. הכיבוש הוא חלק מהבעיה וחלק מהנושאים שצריך לשנות אותם ולטפל בהם. משבר האקלים מחייב לבחון אחרת את כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני והישראלי-ערבי. המלחמות הבלתי פוסקות, הכיבוש, השנאה והפחד, סוגיית הפליטים וכו'. אני לא מציע למישהו לחשוב שבגלל משבר האקלים אפשר להחסן את הסכסוך במגירה, זה לא יקרה לעולם. אני אומר ההפך. בעולם של המאה ה-21, החשיבה האמיתית המתחייבת היא איך אנחנו מוצאים פתרון הוגן לשני הצדדים, כדי שנוכל להתמודד ביחד עם האתגרים. לכן צריך להתקדם לפתרון הסכסוך. אנחנו חייבים ליצור גם אצל הפלסטינים את התחושה שיש להם אופק ותקווה, והדבר הזה חיוני לנו כדי לייצר את ההתמודדויות שנדרשות לנו במשבר האקלים. כשאנחנו מדברים על מה שקורה בשטחים, ברור שהדבר הזה יכול להיפטר אך ורק בשיתוף פעולה עם הפלסטינים. למשל, זיהומי נחלים. אם אין לפלסטינים מערכות טובות לטיפול בביוב, בסוף זה זולג לנחלים של ישראל. משבר הפסולת בישראל הוא דוגמה טובה לצורך האז בשיתוף פעולה עם מגזרים שונים בחברה הישראלית ועם שכנינו הפלסטינים. במקומות כמו כפר סבא ונתניה, סובלים קשות מתופעה של שריפת פסולת על ידי פלסטינים. זו בעיה שהיא גם סביבתית, גם פוליטית וגם כלכלית. בחברה שלנו יש חצר אחורית לא מטופלת. סובלים מזה קודם כל האנשים שגרים שם, אבל במקום כל כך צפוף כמו ישראל, אי אפשר לחשוב שמה שקורה בחצר האחורית לא יורגש בחצרות הקדמיות. זה מאוד בולט ביישובי השרון העשירים. אנשים שם חיים בווילות ובמקומות מאוד מטופחים, אבל במרחק של כמה קילומטרים יש יישובים ערביים שהרשות המקומית לא מסוגלת לטפל בפסולת שלהם, אז הם שורפים אותה. ואז אותם אנשים סובלים מאותו זיהום אוויר ומרגישים באופן ישיר איך נראית ההזנחה. זה נכון ליישובים ערביים בתוך ישראל ועוד יותר לגבי יישובים פלסטיניים בשטחים. אפרופו הכיבוש, האם הזהות וההיסטוריה הפוליטית שלך כשמאלן על לא יפגעו ביכולת שלך לקדם פעילות ולגבש קואליציות סביב המשבר? בכל זאת אנחנו חיים במדינה שבה להיות שמאלן זה עדיין שם נרדף לבוגד. אני כופר בהנחה שהעמדות הפוליטיות הברורות שלי הופכות אותי לפחות אפקטיבי בקידום עניינים. מספיק להסתכל על רשימת החוקים שהעברתי בכנסת. בקידום חוק אוויר נקי למשל שיתפתי פעולה עם חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה. אנחנו שייכים לשני קצוות בזירה הפוליטית, אבל שיתפנו פעולה בצורה משמעותית. יש אנשים שיהיו מוכנים לעבוד איתי בנושא הסכסוך ולא רוצים לדבר על משבר האקלים, ולהפך. אני אתמודד עם הסכסוך ואני אתמודד עם משבר האקלים עם כל מי שמסכים איתי בעניין הזה. במה שמסכימים. אני מאמין בפוליטיקה של שיתופי פעולה. גילוי נאות, אני בכלל סוציאליסט. אני מאמין שבני האדם ביחד יכולים ליצור פתרונות טובים יותר מאשר לחוד. אני באמת מאמין ברעיון הזה. שיתופי פעולה הם שיתופי פעולה עם אנשים שחושבים אחרת ממני. כשהעברתי חוקי סביבה בכנסת, ידעו שאני נגד הכיבוש ועדיין שיתפו איתי פעולה. אצלי הכל הולך ביחד, אבל אני מוכן לשתף פעולה עם אנשים שעבורם שתי הסוגיות הללו לא כרוכות ביחד. אם אשתמש שוב במטאפורה של ברני סנדרס, כמו במלחמת העולם השנייה, כדי לנצח את היטלר, אנחנו צריכים לבנות קואליציה מעבר לכל דמיון. זה הזמן, זו האחריות שלנו. איך בכלל נולד החיבור שלך עם הרצוג? אתה אדם של התנגדות והוא איש של מערכות? אני משוחח עם הנשיא על כל מיני נושאים. לא בכל נושא אנחנו מסכימים, אנחנו מכירים הרבה שנים והיינו בכנסת ביחד. פה יש נקודת חיבור. והנשיא באמת חיפש מישהו שיכול להתגייס לדבר הזה, ומתוך היכרות בינינו הוא הציע לי לעשות את זה. איזו סמכות בכלל תהיה לך, כי יושב ראש הפורום של הנשיא, זה עלול להתאפס כפלסטר על התאנה. זה לא שאני עומד בראש גוף עם סמכויות, קיבלתי הרבה ברכות מהמון כיוונים שכמה מהן קצת הדאיגו אותי. התקשרו אליי אנשים ואמרו לי, דוב, אנחנו ממש שמחים שקיבלת את האחריות הזאת, עכשיו אנחנו הרבה יותר רגועים. זו ברכה שהיא כמובן לא כל כך ריאליסטית. הפורום הוא לא פורום שיכול לקבל החלטות, זו לא ממשלה ולא כנסת. הכדור האמיתי נמצא כמובן בידיהן, והן שיצטרכו לעשות את השינוי בפועל. אבל אני בהחלט מתכוון להפגיש את אנשי התכנון עם אנשים שהולכים להבין איך נראית מציאות של משבר אקלים, כדי שננסה לחולל שינוי במדיניות התכנונית של ישראל. הרצוג עצמו אמר כבר בנאום ההשבעה שלו, אני הולך לטפל במשבר האקלים. עכשיו מתעוררת השאלה, מה נשיא המדינה יכול לעשות? הוא לא יכול לחוקק חוקים, הוא לא הממשלה, אין לו תקציבים, זה לא בית המשפט. ובכן, הוא יכול להפגיש את מקבלי ההחלטות ברמה הכי בכירה עם האנשים שנמצאים בחזית ההתמודדות והחשיבה על הפתרונות והבעיות. וזה בדיוק מה שהוא עושה. מהבחינה הזאת אני אומר, כל הכבוד. אני רוצה שכל מקבלי ההחלטות יסתכלו על הנשיא ויגידו, אוקיי, אני עכשיו שר האוצר, מה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם משבר האקלים? אני שר הביטחון, מה אני יכול לעשות? אני שרת החינוך, מה אני עושה כדי שמערכת החינוך תשתנה? לכל שר כזה יש סמכויות ביצועיות הרבה יותר מאשר לנשיא, אבל זה בדיוק המסר החשוב שהנשיא מעביר פה. כל אחד בתחום תפקידו עם הסמכויות שיש לו. הוא אומר, מה שאני כנשיא יכול לעשות? את הצעד הזה אני נותן. זה מסר סופר חשוב. כשפרשת מהכנסת אמרת, הספינה נוסעת במלוא העוצמה בכיוון הלא נכון. שינוי הכיוון לא יעשה מהחרטום, מהכנסת, אלא מהמפרשים, מהמאבקים של אנשים ותנועות בשטח. שנתיים אחרי, האמירה הזאת עדיין תופסת בעיניך? המציאות הוכיחה שצדקתי בהחלט. בארץ התחולל שינוי פוליטי, אבל לא בגלל הצלחה של הפוליטיקאים. הם נכשלו. השינוי הזה התרחש בזכות תנועת מחאה מאוד עיקשת שהביאה להחלפת השלטון. בהקשר של אקלים, אין ספק שהשינוי הגדול בהתייחסות לאקלים מגיע מלמטה ומהשטח. אנחנו רואים את זה באירופה, במחאה המדהימה של בני נוער וצעירים שגרטה טונברג היא הסמל שלהם, מחאה שבגדול אילצה את הפוליטיקאים האירופיים לעשות דברים שלא רצו, לאמץ את ה-Green New Deal האירופי. ואותו דבר קרה גם בארצות הברית עם האנרגיה הציבורית האדירה סביב ה-Green New Deal, שבסופו של דבר השפיע מאוד מאוד על העמדות של ממשל ביידן. אתה סובל מחרדת אקלים, אתה מרגיש ייאוש לפעמים? חרדת אקלים זו בעיה מאוד רצינית. פסיכולוגים שמתמודדים עם חרדה מנסים בדרך כלל לעבוד על המרחב שקיים בין התחושה הסובייקטיבית ובין האיום שקיים או לא קיים במציאות. הרבה פעמים הבעיה של החרדה היא שסובייקטיבית האיום גדול יותר מאשר במציאות. הבעיה היא שזה לא המצב, יש באמת איום גדול מאוד. אני אישית לא סובל מחרדה ואני לא מיואש, בעיקר כי אני עושה. יש המון מחקרים שנעשו בצבא והראו שאנשים שפיתחו הלם קרב הם בעיקר אלו שנכנסו לחוסר אונים. זה עוד סיבה מדוע אסור להיכנע למצב, אלא לעבור לעמדה אקטיבית מול המציאות. העשייה היא גם המשהו שמתווה את האופק, שבונה את האופק של השינוי ושל עצמנו. אנחנו חיים בחברה מסובכת מאוד, לא חברה קלה, הישראלית. בחברה כזו אני חושב שזה מאוד קשה לא לפעול, כי אם את לא פועלת, את יכולה להיכנס לייאוש, לא רק בגלל האקלים. אבל אם את פועלת ועושה ומנסה, את במקום אחר. לכן, בתשובה לחרדה אני אומר לאנשים, אל תסתגרו בבית ותפתחו חזונות בלהה על העתיד. במקום זה, צאו החוצה, תפגשו עוד אנשים ותפעלו ביחד. זה מחולל תחושת כוח נהדרת. זה גם בשביל לעשות את השינוי, אבל גם למען עצמכם. מי שפועל מרגיש אחרת. מה למשל יכולה הקוראת של הארץ לעשות? קוראים של הארץ יכולים להתארגן, להצטרף להפגנות של ארגוני הסביבה בסופי השבוע, לכתוב מכתבים למערכת, לדבר עם חברי הכנסת שלהם, לא כל חברי הכנסת מבינים עדיין את הבעיה. איך ההרגשה לדעת שצדקת כל הזמן? זו הרגשה קשה. האמת היא שמאוד מאוד הייתי שמח לראות שטעיתי. זה מאוד קשה לי, מאוד הייתי שמח לטעות. זה לא רק אמירה כללית על החברה האנושית, אלא אמירה על החיים של האנשים שאני אוהב, ואני שואל את עצמי, איזה מין עולם אנחנו משאירים להם? בסך הכל גדלנו בעולם נוח, אני חושש מהעתיד שלפנינו, ואני מאוד עצוב שהדברים הללו שדיברתי עליהם לפני כל כך הרבה שנים, מתממשים. אפשר בכל זאת לסכם בצורה חיובית יחסית, ולומר שאתה אופטימי? אני מודאג מאוד, אבל אני משוכנע שיש לנו סיכוי. זה באמת תלוי בהמון אנשים, צריך להבין שזה הזמן לעשות מעשה. החיים שלנו זה לא איזושהי הצגה שאנחנו צופים בה. דוב בין הכתבים, כתבתה של שירה מייקין, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.